ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף סמך ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מראש העמוד, או לחלופין 4 שורות לפני השורות הרחבות. אנחנו ממשיכים בסדרה של שאלות בעניין פרה מעוברת שעוברה הוציא עבר החוצה. הנושא כעת, ואנחנו מתחילים במעוין מספר 4, בשוליים אפשר לראות מה שכתבנו תחת הכותרת. נושא, מהו לחוש לזרעו של עובר שהוציא ידו? הגמרא פותחת בשאלה ארוכה, תשימו לב שזה שאלה ארוכה, ולמה? כי יהיה כמה וכמה שלבים, ואנחנו הדגשנו עם פס כפול, אתם יכולים לראות שוב פעם בשוליים תחת הכותרת מבנה, שלבים בהבנת השאלה. אז זה ייקח לנו קטע ארוך של גמרא להבין על מה שואלים, ו מי שלא אוהב להישאר במתח, אנחנו נגלה שהשאלה בסופו של דבר יישאר בתיקו, בלי מענה. אז אנחנו פותחים באי רב ירמיה, מהו לחוש לזרעו? מה בדיוק השאלה? אז אנחנו נפנה מיד לרשי, קצת למטה מפה, בשורות הקצרות, מהו לחוש לזרעו של עובר זה שהוציא ידו ונשחטה אמו והוציאו, הוא חי וגדל. אותו עובר שבאמת לפני שחיטת האם הוציא ידו, האם נשחטה, אותו עובר הוציאו אותו חי והוא התפתח, גדל, עובר על הבהמה. אותו עובר היה זכר, והוא בא על בהמה והוליד, והבהמה הולידה. מהו שיעשר עבר כיוצא בו הנולד ממנו? אם למשל אותו זכר שהיה עובר שהוציא ידו, דהיינו רגל קדמית הימנית נגיד, ועכשיו נולד ולד, האם נעשר הרגל הקדמית הימנית של הוולד? למה? כי הרגל הקדמית של האבא הזה היה אסור, אסור לאכול אותו. שחיטת האם שלו לא הועילה, כי הוא הוציא אותו מלפני שחיטת האם. אנחנו לא נשחזר את כל ההלכות שלמדנו עד כה בעניין עבר שיצא, אנחנו כרגיל סומכים על כך שלמדתם את השיעור הקודם. בכל אופן, אפשר להתקדם בגמרא. איכי דמי, על מה מדובר? אי למה דאזל הבאמה מעלייתה, שאותו אנחנו קוראים אגב עובר כזה בן פקוע. האם הוא בא על בהמה רגילה? מי איריה אי דאית בי איסור יוצא? למה לדבר על המקרה הזה של זכר שהוציא ידו? אפילו בן פקוע דאלמה, בן פקוע רגיל שלא הוציא שום עבר, אלא מה? פרה מעוברת, שחטו את האם, השחיטה שלהם חלה על העובר גם אם הוציאו אותו חי אחר כך. אז מה זאת אומרת? שאין צורך לשחיטה על הבן הזה, זה כאילו הוא כבר נשחט למרות שהוא מסתובב ומטייל, כי שחיטת האם פותרת אותו מלהישחט. אפשר להרוג אותו סתם ככה ולאכול ולהכין ממנו בשר, כי הוא כבר נשחט על ידי שחיטת האם. אז אם כן, גם בן פקוע דאלמה שלא הוציא את ידו, נמי, אם הוא בא על בהמה רגילה, נקבה, מה הדין של הוולד? הרי מצד האב זה כאילו הוא נשחט, או במילים אחרות, אין לו סימנים. אני מדבר כאן ברובד הלכתי. אין לו סימני ושת וקנה, כי הם כבר נשחטו על ידי שחיטת האם. ועכשיו הוא בא על בהמה רגילה, גם בזה יש, נקרא לזה, בעיה לגבי הילד שלהם. דיום רב משרשיה, לדברי האומר, חוששים לזרע האב, כשיש זיווג בין הזכר והנקבה, לוקחים בחשבון את התכונות, את ההלכות הקשורות לאב. זה הביטוי, חוששים לזרע, אבל זה משמש כמרכיב שאנחנו נותנים תשומת ליבנו עליו לגבי הוולד. בן פקוע, הבא בהמה מעליתה, אז מצד האבא זה הבן פקוע, אמרנו מקודם, הוא כאילו אין לו סימנים, והוא הוא בא על פרה רגילה, הוולד אין לו תקנה. למה? כי מצד האבא אין סימנים, מצד האם יש, היא הייתה רגילה שני סימנים, הוולד הזה במו עינינו יש לו, נגיד הממוצע, סימן אחד, וסימן אחד לא ניתן לשחיטה, אין כזה דבר על בהמות. רש"י כותב, אין לו תקנה, שמצד אביו אין טעון שחיטה, כי ניתן במתניתין. וחכמים אומרים, שחיטת אמו מטהרתו, ומצד אמו טעון שחיטה, וסימניו אינם סימנים. דה פלגי, חצי מהסימנים, פלגי כוונה, חצי מהסימנים של הוולד הזה, כשחוטין דמו. הם כאילו נשחטו כבר. והיא נמי הווי לבר סימן אחד, ובהמה צריכה רוב שניים. אז לא, אין לו תקנה. אז השאלה של רבי ירמיה, הוא כנראה לא כמו שחשבנו, כי אחרת לא היינו צריכים לדבר על הוולד של איפסוד יוצא, גם בן בגור רגיל שבא בהמה רגילה אין לו תקנה. לא צריכה, אמר רבי ירמיה שואל, דאזל הבן פקוע דקבתי. יש כאן שני בני פקוע, זכר ונקבה. הנקבה גם הוציאו אותה מאמא שנשחטה, ושניהם הוציאו ידם לפני שחיטת אמם. רש"י כותב, הבן פקוע דקבתי, דאין הוולד טעון שחיטה, אלא משום חד עבר, והוא עבר לא משטרי בשחיטה, דלאו שחיטה היא, וחתך לי הי עבר ושרי. למה רש"י כותב דלאו שחיטה היא? כי שחיטת בן פקוע זה כאילו חותך אוויר, ומן הדין בן פקוע אין לו סימנים. אז אותו יד שהוציאו גם הזכר וגם הנקבה, היד שלהם נאסרו. ועכשיו זכר ונקבה ש הוציאו ידם לפני שחיטת אמם, עכשיו באו זה על זה, עכשיו מה הדין לגבי הוולד שלהם? האם נגיד עבר מוליד עבר וחתך לי ושרי? הרי היד של הזכר והיד של הנקבה בסיפור הזה נאסרו, ו הוולד שלהם הוא תוצאה מהורים כאלו, ועבר מוליד עבר אומר לנו שהיד של הוולד היא תוצאה שמהיד של ההורים. אז מה אפשר לעשות? אפשר לחתוך את היד של הוולד והשאר מותר. או דילמה, שלא לא אומרים עבר מוליד עבר, מבלבל זרעי, ש הזכר, בעל נקבה, הכל מתבלבל, הכל מתעריב. רש"י כותב, הוא מבלבל זרי, הוא מיצר כל הוולד. משום אותו עבר, טוב, אותו עבר היד היה אסור, וזה מתבלבל בהולדת הוולד, אז כל חלק של הוולד יש לו אולי קצת מאותו יד שנאסר, והוולד כולו יהיה אסור. איסור יוצא שהיה בהורים. הדר אמר, זה לא יכול להיות השאלה, למה? פשיטא דמרבה זרי. זה פשוט, למה? אם כן, סומה יוליד סומה. וקטע יוליד קטע. וזה לא מה שקורה. אם נגיד שני הורים שהם קטועי יד בא זה על זה, זה לא אומר שהוולד יהיה קטוע יד. או אם שני הורים סומים באים זה על זה, זה לא מבטיח שהוולד גם סומה, אלא פשיטא דמברבר זרי. והכי קמי בא ילן. הנה אנחנו כבר בשלב שלישי כדי לברר מה השאלה. בהמה באלמה, בדרך כלל לא אומרים מכוח חלב ודם קעתיה ושריה. חלב ודם הם חלקים שאסור לאכול אותם, אבל בכל בהמה כמובן יש לו חלב ויש דם. אם הוא בעל חי, בהמה בריאה וחיה, אז יש לה חלב ודם, וגם לזכר, גם לנקבה, החלב ודם הם תורמים להולדה, ואפשר לאכול הבשר של הוולד, החנמי, לא שנה, אז גם פה שיש עוד איסור נוסף, הוצאת יד, והוא בא על בהמה, זה לא אמור להיות בעיה. אם נגיד שוב פעם ששניהם עם הוצאת יד בא זה על זה, למה שאוטומט נגיד שהוולד בעיה גם אם אומרים מברבר זרי? הרי כל בהמה בא מחלב ודם גם כן. עוד דילמה, תרי איסורי אמרינן, תלתה לא אמרינן. זה שאומרים שמברבר זרי ובא מאיסור, זה הכל טוב ויפה, אנחנו נוכל לסבול שני איסורים. אבל שלושה איסורים זה יותר מדי. רש"י, בשורה הראשונה מתחת לגמרא, לאף מכוח חלב ודם של אבוע קעתי, שאף החלב ודם הולידו, אז אנחנו כעת רוצים לדעת האם העובדה שיש כאן הוצאת יד בהכרח אוסר את הוולד, כי כמו שהוולד של כל לידה תוצאה מחיל ודם ולא חוששים מפני בלבול זרעי, גם זה שהוציא ידו לא צריך למנוע אתר, או אולי זה שוב פעם איסור שלישית, וזה לא. הגמרא רוצה לברר, אם אתה שואל שאלה כזאת, אז צריכים למצוא איזו תנה שיגדיר את המציאות הזאת כשלושה איסורים. ולמען, לפי איזו תנה אפשר לדבר על שלושה איסורים? אי לרבי מאיר, שעוד מעט נראה, איסור חלב ודם איקה, איסור יוצא לקה. כי לפי רבי מאיר, גם הבן פקוע, זה שיטה שלא הזכרנו מוקדם יותר. לפי רבי מאיר, בן פקוע שמוצאים אותו חי מתוך אימו שנשחטה, צריך שחיטה בפני עצמו. ולכן, לפי רבי מאיר, גם אם הוא הוציא ידו, זה לא משנה, זה לא כאילו חסר תקנה, גם מה שבפנים היה זקוק לשחיטה. אז הוא כמו שאר בהמות. אז בעצם רבי מאיר אין איסור יוצא. אי לרב יהודה, איסור יוצא איקה, איסור חילב לקה. אין חילב, אין איסור חילב בשליל, בוולד שנשחט אימו. תתניה, גיד הנשה, נוהג בשליל, שליל זה העובר, וחלבו אסור, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אין נוהג בשליל וחלבו מותר. אז אין שום תנה שדרכו נוכל להעלות את השאלה, כי אין שום תנה שנמצא שלושה איסורים בנושא שלנו בבן פקוע הבא על בן פקוע, אלא ממשיך הגמרא, כל מכוח לא אמרינן. כל השאלה איך שהצגנו אותו עד כה לא רלוונטי. רש"י בשורות הרחבות, שורה חמישית, אלא לא כמבאי עלי, מה שחשבנו לשאול אינו שאלה, דכל מכוח לא אמרינן דליצר, שיבצר איסור משום שבא מכוח איסור. אז אנחנו צריכים בעצם להבין מה כן יש לשאול בכלל. נמשיך בגמרא, והכי כמבאי לן, מהו לגמור את חלבו? זה ממש זה כאילו קטע חדש לגמרי. נדבר על בהמה שהוציא ידו, נשחטה אמו, הוציאו את העובר החי, וכאן נדבר על נקבה, והיא גדלה והיא גם ילדה, וזה גורם לכך שהיא חולבת. החלב, האם החלב של פרה כזאת, כשכעת הסברנו את ההיסטוריה שלה, האם מותר? והחלב זה המילה לזרעו שהיה בה שאלה המקורית של רב יומיה. רב יומיה שם, מהו לחוש לזרעו? כוונה, מהו לחוש לחלב? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י, את חלבו, אם נקבה היא, אותה עובר שהוציאו ידו ואחר נמצא חי וגדל, והרי היא חולבת, חלבה, החלב שלה, מהו באכילה? והיינו לזרעו דקאמר. רבי יומיה בשאלה שלו שאל, מהו לחוש לזרעו? שאין החלב בה עד שתלד. אם אני מבין נכון, המילה זרעו קשור להולדה, וגם חלב, חלב לא בא עד שהיא מתחילה, עד שהיא תלד. ככה זה הבריאה, שסתם נקבות לא מוציאות חלב אלא בזמן בתקופה של הלידה והנקה. אנחנו נחזור לגמרא. חלב דאלמה, ממשיך הגמרא, חלב של פרה רגילה, לא כעבר מן החי דמי ושרי. הרי יש כאן מוצר שיצא מן החי, כמו שאני לא יכול לחתוך רגל של בהמה חיה ולאכול אותה, גם חלב לכאורה זה אותו דבר, אבל לא, ושרי ומותר. היי נמי לא שנה. גם במקרה שלנו זה יצא מפרה נגיד בעייתית, אבל כבר אמרנו שאנחנו מתירים כביכול עבר מן החי לגבי החלב, אז גם פה נתיר את החלב. עוד יומה את תמיד להתקנת על איסורי בשחיטה. האיסור של פרה רגילה שחולבת, מה אמרנו? שהאיסור דומה לעבר מן החי, אבל עבר מן החי יש לה תקנה. האיסור הזה נדחה או נמחק בשעה ששוחטים את הבעל חי. הכה בבעיה של יוצא לת לתקנת לאיסורי בשחיטה, וזה סיבה לחשוש אולי בגלל זה יש לאסור את החלב. תיקו, אז זה נשאר ללא תשובה. אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא מקורות לדיני המשנה. אחד, דעובר במי אמו אפילו נחתך כשר בשחיטת אמו. שתיים, איברים של האם שנחתכו בתוכה אסורות. אנחנו נחזור כעת לגמרא. חותך מעובר שבמאה מותר באכילה וכולי, מנהלן, מניין לנו הדין הזה? דכתיב, אנחנו סימנו פה אחד, יהיה ניסיון להביא גישה שונה בהמשך. אז דכתיב, וכל בהמה מפרסת פרסה, פסוק במלואו הבנו בשוליים במדבר פרק י' פסוק ו', ושם כתבנו וכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע שתי פרסות מלאת גירה בבהמה אותה תאכלו. תשימו לב, בתחילת הפסוק כתוב וכל בהמה, ובהמשך כתוב בבהמה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. כעת מה שקראנו, קראנו רק את התחילה של הפסוק, והגמרא לא בדפוס לא מילה המשך הפסוק, רק כתוב אצלנו וגומר. עכשיו הגמרא תסביר הדרשה שאמרנו. בהמה זה המילה מתחילת הפסוק, בא בהמה זה מילה בהמשך הפסוק. אז אנחנו, אם אנחנו חוזרים לפסוק, אנחנו קוראים וכל בהמה בא בהמה. מה זה, איזו, מה זה בהמה בתוך בהמה? לרבות את הוולד. אז רואים שבשחיטת האם מותר הוולד, גם אם נחתך והשאירו בפנים החלקים, שחיטת האם תתיר אותם חלקים. אז עד עכשיו אנחנו אומרים שהשליל נקרא בהמה, זה בהמה שבתור בהמה, אז השליל נקרא בהמה. אלא מעטה, אם שליל נקרא בהמה, ימירו, ימירו לשון תמורה, ימירו בו, שיהיה אפשרות לעשות תמורה בשליל. למה תנן? אז למה המשנה אומרת שזה לא קיים כאפשרות? אין אפשרות. ימירו רשי, אנחנו נסתכל ביחד רשי שש שורות מסוף העמוד באמצע. ימירו, אם הביא בהמת חולין אצל בהמת קודשים מעוברת ויאמר הרי זו החולין תמורת עובר של זו, תהי תמורה. אז שיחול, אם נגיד יש לנו קורבן שלמים מעוברת, אני הבאתי על ידו בהמת חולין ואמרתי הרי זו החולין תמורת, תמורה זה ניסיון לשכפל קדושה, אז הקדושה שבתוך השלמים המעוברת, קדושת העובר תעבור לחולין. אתה רוצה לומר שזה יחול? דאגבי תמורה בהמה כתיב, המילה בהמה מופיע אצל דיני תמורה. כתוב שם, ואם המר ימיר בהמה בבהמה. אבל מה לעשות? זה לא חל, כי כתוב, ואמרנו, למה תנן, אז למה כתוב במשנה, למה תנן, אין ממירין, לא איברים בעוברים ולא עוברים באיברים, ולא איברים ועוברים בשלמין, ולא שלמין בהן. יש כאן הרבה, נגיד, אפשרויות שאנחנו רואים שהם לא נתפס. העברת הקדושה או שכפול הקדושה לא תופס בדוגמאות האלו. ואנחנו לא נעבור על כל אחד ואחד, הרשי כן מפרט, אבל אנחנו נקרא ברשי שלוש שורות מסוף העמוד, ולא עוברים באיברים, עובר בהימת חולין זו, תמועה ברגלה של בהימת קודשים זו, ולא עובר באיברים בשלמים, על מה? לב בהימה מיקו. העובר לא נקרא בהימה, כי אנחנו רואים שתמועה לא חלה בעוברים בשלמים, ולא ההפך. אז השאלה חוזרת, מה המקור ששחיטת האם תתיר את העובר שבפנים, וגם אם העובר נחתך, כמו דין המשנה, בזמן שהכל נשאר בפנים, שחיטת האם מתיר. אלא אמר קרא, וכל בהמה. הדגש פה על המילה וכל, זה בא לרבות העובר בפנים. אז לרבות את הוולד. לא שוולד נקרא בהמה, זה הוכחנו שלא. אלא המילה וכל מרבה את התסליט שלנו. עובר שנמצא בפנים עם אם שנשחטה. הגמרא שואלת, אם אתה אומר וחול, זה בא לרבות, יחי אפילו חותך מן התחול ומן הכליות, נמי. למה תנן, למה במשנה שלנו כתוב חותך? מן העובר שבמאה מותר באכילה. מן התחול ומן הכליות, כוונה של האם, אסור באכילה. מה קרה עם הוחול? אמר קרא, גם כתוב בפסוק, אותה. בסוף פסוק, פאב, שקראנו מקודם, כתוב אותה. אותה תאכלו, וזה מיעוט. שלמה ולא חסרה. הגמרא שואל, אלא מה אתה, שאתה דורש? כל, אתה וכל בא בהמה. זה מה שכתוב בפסוק. רשי כותב בסוף העמוד, אלא מה אתה דרשת כל בא בהמה. השוחטת הבהמה ממשיך הגמרא ומצא בה דמות יונה, מה שנראה כעוף. תשתרי שיהיה מותר זה תוך הבהמה, ויש לנו את המילה וכל. למה אמר רבי יוחנן? אז למה רבי יוחנן אומר השוחטת הבהמה ומצא בה דמות יונה אסור באכילה? מה קרה? יש לנו וכל. הגמרא עונה, אנחנו עוברים לעמוד ב', כדי שיהיה מותר בעינה פרסות ולקה. רשי, שורה ראשונה, בעינה פרסות בבהמה. דחי משמע, שתי פרסות ומעלת גירה הנמצאת בבהמה תאכלו. אוף, יש לו רגל, אין לו פרסה. שואלת רמה, אלא מייתה שצריכים פרסות, קלות במאי פרה ליצר, אנחנו יודעים, וגם למדנו את זה בעבר, שאם יש, אמנם זה סטייה או משהו מוזר, הוולד אין לו פרסות מחולקות כמו הבהמות הקשירות, אלא יש לנו פרה רגילה והעובר יש לו רגל שדומה לרגל של גמל או של סוס, קלות, סגור, הוא לא סדוק כמו הקשירות. אבל אם אתה, ואם אתה אומר שצריכים פרסות, פרסות משמע סדוק. ואם כן, קלות במי פרה אמור להיות אסור, ואף אחד לא אוסר קלות במי פרה אם נשחטה הפרה והקלות הזה נמצא בפנים. יש מחלוקת תנאים בעניין קלות שנולד מפרה, אם זה מותר או לא, אבל אם נמצא בפנים, כולם, גם רבי שמעון מתיר. אז למה לא אומרים כך? למה אומרים שהקלות בפרה מותר? אם אתה אומר שצריך פרסות, הגמרא עונה, אתנה דבי רבי ישמעאל כרבי שמעון בן יוחאי. רש"י אומר, מצינו משנת מדרשו של רבי ישמעאל כתלמידיו של רבי שמעון בן יוחאי. והדרשה הבאה תסביר איך נוכל להתיר קלות שנמצא במי פרה שנשחטה. הפסוק, שוב פעם, במדבר, פרק י' פסוק ו', כתוב, פרסה בבהמה תאכלו. רש"י כותב, כמובן מה שקראנו עכשיו זה דרשה, בפסוק כתוב פרסה, ואם מדלגים כמה מילים, מגיעים למילים בבהמה תאכלו. ועכשיו, כדי להבין את הדרשה קצת יותר, אנחנו נלמד ביחד את רש"י. פרסה בהמה תאכלו, קרא כתיב פרסה, זה נמצא בפסוק שלנו, וכתיב פרסות, גם זה כתוב בפסוק שלנו. איזה שתמצא, או פרסה בבהמה או פרסות. עכשיו פרסה משמע יחיד, לא, זה הרגל של הסוס, הוא יחידני, הוא לא סדוק, זה לא רגל שיש כאילו שתי פרסות. אבל הפסוק מאפשר את זה, אם נשחט האם ונמצא קלות בתוכה או פרסות, אז יש אפשרות כזאת. אבל יונה, הדמות יונה שנמצא בפנים, אינה לא פרסה ולא פרסה, לא קוראים לזה פרסה ולא קוראים לזה פרסה, קוראים לזה רגל. אנחנו נחזור לגמרא. רב סימי ברש"י אמר, אנחנו עוסקים במקור של עובר שנמצא במי אמו, שהשחיטת האם מתיר אפילו אם הוא נחתך. רב סימי ברש"י אומר, בואו נחזור לגישה הראשונה, לעולם כדקאמרת מעיקרה, שעובר באמת נקרא בהמה, ואפשר לדרוש את האתר מבהמה בבהמה. ודקה כשלך אין ממירין. אז כאן גם בואו, לפני שנתקדם עוד טיפה אפילו, מיד תשימו לב, יש לנו סימון חדש חשוב. הרב סימי כעת מהווה עבורנו תחילת נקודה ארוכה. אנחנו סימנו את זה, רב סימי עם סימון ארוך. כל הקטע הזה קשור לדבריו של רב סימי, שמה? שיש לדרוש בהמה בבהמה, דהיינו עובר נקרא בהמה. ואם תנסו להקשות כמו שעשינו בעמוד א', אז למה אין ממירים בו? התשובה לזה, המני רבי שמעון מה שהבאנו שאין ממירים בעובר, זה אליבא דרבי שמעון, ולא בגלל האין ממירים, לא בגלל שעובר אינו בהמה או אינו נקרא בהמה. עובר נקרא בהמה, אבל מה לעשות, דמקיש תמורה למעשר, יש סיבה אחרת שאין תמורה בעובר, בגלל שיש עקש בין דיני תמורה לדיני מעשר בהמה. מה המעשר אינו נוהג באיברים ועוברים, הפסוק אומר כל אשר יעבור תחת השבט צריך ללכת בהמה חיה רגילה, לא עובר. אז בזה בקשר למעשר בהמה שסופרים אותם אחד אחד, הם עוברים תחת השבט, ובהמה העשירית אנחנו נגיד צובעים אותו והוא מעשר בהמה. אני כמובן לא אכנס כאן לכל פרטי פרטים של מעשר בהמה, רק שנבין שכמו שבמעשר לא שייך אצל עובר, אינו נוהג באיברים ועוברים, צריך להיות בהמה שלמה חיה והולכת. אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים, כמו שראינו במקור בעמוד א'. ומנעת המרה, מניין לך שהמקור שקראנו בעמוד א' אין ממילים עוברים בשלמים, עוברים באיברים וכו', מנע לנו שזה רבי שמעון. הרי כשחוזרים לעמוד א', קראנו מקור, אין שום תנא באותו מקור, אין מרים לא עברים ועוברים וכו', מניין לך שזה לפי רבי שמעון? ושוב רק נחזור על הגמרא, והתשובה הזאת מאפשר לנו לחזור למקור שם בניין שחיטת עם ונמצא בתוכה עובר, כל בהמה בא בהמה שעובר באמת כן נקרא בהמה, והסיבה שאין תמורה זה בגלל ההקש בין תמורה למעשר, שזה לימוד של רבי שמעון. אז אנחנו צריכים כעת, יש לנו עבודה רבה כדי לנסות להוכיח, אני עושה לכם ספוילר כמו שאומרים, שהתשובה שניתן עכשיו יידחה בסוף, אבל לבינתיים אנחנו צריכים להוכיח, לנסות להוכיח, שמה שלמדנו אין ממילים לא איברים בורים ובשלמים ולא שלמים בהן, זה שזו שיטת רבי שמעון, וזה תוצאה מהקש בין דיני תמורה לדיני מעשר. אז אנחנו נמשיך בגמרא. תשימו לב, יש לנו גם סימון ארוך, תשובה ארוכה לשאלה מנה תמרה שהדקטני שאין ממירין בעמוד א' זה הליבה דרבי שמעון. דתנן, אנחנו כאן נביא את הסיפה של אותו מקור שהיא סתמית, אין לה שם. הסיפה, אגב רשי מאיר שזה שיש לנו סתם משנה ואנחנו מעמידים אותו דווקא כרבי שמעון, הוא קצת נגיד יוצא דופן כזה, יוצא מן הרגיל, כי סתם משניות בדרך כלל זה הליבה דרבי מאיר. אז אנחנו צריכים לתרוח להוכיח, אם אתה לא תגיד רבי מאיר, אז אנחנו צריכים לתרוח להוכיח שזה אותו קטע, אותו רשע שהיא בלי שם הליבה דמישהו אחר, כאן הליבה דרבי שמעון, שהוא הקיש בין מעשר לתמורה. דתנן, בהמשך של אותו מקור של אין ממירין, מה כתוב? ויש לנו את זה פה במסגרת. אמר רבי יוסי, רבי יוסי אומר לתנא קמא, שאנחנו רוצים להגיד רבי שמעון, הוא אומר לתנא קמא שאמר אין ממירין, רבי יוסי שמופיע בסיפה אומר והלא במוקדשים, האומר המוקדשים כוונה בתחילת הקדש, אתה רוצה להקדיש משהו מראש חדש, ואתה בא להקדיש ואתה אומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. ורבי יוסי מנסה לומר, תשמע, בתחילת הקדש אתה מודה לי שאם אתה נוקט אפילו עבר אחד, הקדושה מתפשטת לכל הבימה וכל הבימה תהיה קורבן עולה. אף, אז תודה לי גם כן, אף כשיומר רגל שזו תחת זו, זו לשון תמורה, תהי כולה תמורה תחתיה. כשיש איזו מחלוקת או דעה שמחזירה תשובה לדעה שקדם לה, צריכים להבין שה הטיעון הראשון פה, הלא במוקדשים, רבי יוסי אומר, תשמע, כמו שאתה מודה לי בזה, תודה לי במה שאתה חלוק עליי, תודה לי גם בזה, שאתה לא רוצה להודות, אבל תודה לי, כי אני מוכיח לך ממוקדשים, מתחילת הקדש, בנקודה שאתה מודה לי, שתחילת הקדש פועל גם כשאתה מזכיר עבר בלבד, גם בתמורה, אם אתה מזכיר עבר, שיחול תמורה. למען כמה הדרלי? רבי יוסי פה, למי הוא מחזיר תשובה? למי הוא עונה? ושוב פעם, רבי יוסי התחיל עם משפט, ולא במוקדשים וכו', והמשפט הזה אמור להיות דבר שהבעל פלוקטה שלו מודה לו בזה. למי הוא מדבר? אילם על רבי מאיר ורבי יהודה, תשימו לב, רבי מאיר מוזכר פה ואנחנו הזכרנו אותו לפני כן. אם זה כאילו המקובל שסתם משנה רבי מאיר, זה יהיה הנטייה האוטומטית לומר שהרישה שקראנו אין ממירין מה שהופיע בעמוד א' שרבי מאיר, אבל פה זה לא ייתכן. אם תגיד שזה הליבה דרבי מאיר ורבי יהודה, מי יתלו היי סברה שמי שמקדיש רגל הקדושה תתפשט לכל הבהמה שכולה כולה עולה. הם לא מסכימים לזה בכלל, ורבי יוסי הוא מדבר מול מי שכן מסכים לזה, אחרת אין לו טענה. כדי לחזק את העמדה שלך אתה צריך לזרוק לבעל פלוטה שלך מה שהוא גם מסכים, אז אתה מושך אותו לטיעון שלך. תשמע, בזה אתה מסכים איתי, אז למה לא בזה? אם רבי יוסי היה מדבר מול רבי מאיר ורבי יהודה, הטיעון הראשון לא היה מושך אותם בכלל, כי הם לא מסכימים כבר מההתחלה. זה מה שהגמור אומרת, מי איתלו היי סברה שכולה עולה והתניה. אנחנו נוכיח כאן שהם לא חושבים כך. יכול אומר רגלה שזו עולה, תהי כולה עולה. תמוד לומר, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. ממנו קודש ולא כולו קודש. ממנו קודש אומר לנו שהרגל אומנם תהיה קדוש, אבל הקדושה לא תתפשט לכולה. יכול תצא לחולין, האם ניתן לפדות? תצא לחולין על ידי פדיון שנפדה אותו עבר, תמוד לומר בהוויתו תהי. אי אפשר לפדות, הוא נשאר קדוש, אין אפשרות לפדיה על עבר אחד. הקצר, אז מה עושים? תמחר לצורכי עולות. קח את הבהמה שהקדשת את הרגל בקדושת עולה, תמכור אותו למי ש חייב להביא קורבן עולה, ודמי החולין, מה שאתה תקבל במחירה תהיה אצלך החולין, חוץ מדמי עבר שבא. דברי רבי מאיר ורבי יהודה. מה שחשוב לנו זה לראות שרבי מאיר ורבי יהודה לא מסכימים בכלל לעניין התפשטות הקדושה לכולה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, ואנחנו קבקבנו פה את רבי שמעון כדי למשוך תשומת לב שאנחנו עומדים לראות מה הוא סובר בעניין התפשוט קדושה. הם אומרים, מניין לומר רגלה שזו עולה, תהי כולה עולה. תלמוד לומר, יהיה, לרבות את כולה. רשי כותב, קצת למטה מפה, יהיה לרבות את כולה, דבילי למכתב, היה אפשרות לפסוק לכתוב כל אשר ייתן ממנו לשם קודש, או מלכתיב יהיה ריבוי הוא, דאפילו לא נתן לשם אלא ממנו, דיינו מקצתה, יהיה קודש כולה. אז אנחנו רואים שרבי שמעון מסכים לרבי יוסי בדוגמה של תחילת קודש, שהקדשת עבר בעצם מקדש את כל הבהמה, הקדושה מתפשטת. הגמרא פה פשוט כאן חוזרת על מה שהתחלנו מוקדם. הגמרא שאלה למעלה רבי יוסי בעניין התגובה שלו לתנא קמא של אי ממירין, הוא מגיב למישהו, למען, למי רבי יוסי מגיב? אי לרבי מאיר ורבי יהודה, מי יתלהו היי ספרה? אנחנו, זה אותו דבר מה שאמרנו מוקדם יותר, אבל רק עכשיו אנחנו קראנו את המקור, אז רואים שאין להם, הם לא מסכימים לסברה של כולה עולה אחרי שהקדש רק הרגל, אל עליו לרבי שמעון. רבי יוסי הוא מהווה תגובה לתנא קמא שלו, שהוא היה רבי שמעון, וממילא התנא קמא הוא זה שסובר אין ממירין באיברים. ובכך נוכל לומר, כמו שרב סימי אמר בשורות מראש עמוד, ובהמשך כמובן שש שורות, שהתנא קמא הוא רבי שמעון, שעוברים באופן כללי נחשבים בשם בהמה, והטעם שאין שאין תמורה זה בגלל שיטתו שמקיש תמורה למעשר. מה שחשוב לנו באופן כללי, אז אנחנו יכולים לחזור למספר אחד, להוכחה מספר אחד, לשאלה מה המקור שבהמה שנשרתה ונמצא עובר בתוכה מותרת באכילה. זה נובע מהדרשה בהמה בא בהמה. אבל כאן הגמרא היא דוחה את ההוכחה שהתנא קמא של רבי יוסי, דהיינו התנא קמא של אין ממירין, הוא רבי שמעון. רבי יוסי תמה דנפשי כאמר, וכאן רש"י מסביר, הוא מוסיף פה מילה, אמרנו לא, צריכים, אני צריך לכתוב לא, רבי יוסי תמה דנפשי כאמר, ורש"י כותב לא, רבי יוסי תמה דנפשי כאמר, מההוכחה כאילו שהבאנו שבניין תחילת קודש והתפשטות הקדושה, אז מה לא תימא דתנא קמא רבי שמעון אי דלעולם המלך דרבי מאיר או רבי יהודה דלא שמינן להו דמקשו, לא שמענו אצלם שהם מקישים תמורה למעשר. ותאמיו בה משום דאיברים ועוברים לאו בהמה מיקו, הם לא נקראים בהמה, ולכן אתה לא יכול להקדיש בהמה שלמה על ידי זה שאתה מקדיש רגל בלבד. רק להיות יותר מדויק, ותאמיו שאין ממירין הם התנא קמא, זה לא בגלל שהם מקישים תמורה למעשר, אלא מה? משום דברים ועוברים לאו בהמה מיקו, הם לא נקראים בהמה. ובדיני בתמורה כתוב בהמה. ודקה שלך, איך ימצי רבי יוסי למימה לרבי מאיר? אז איך רבי יוסי יכול להגיב אם רבי מאיר הוא התנא קמא בטיעון והלא במוקדשים וכו'? אז התשובה היא, לאו משום דסביר עלי דנימה והלא במוקדשים אתה מודה לי, זה לא בגלל שרבי יוסי פונה לרבי מאיר בטענה שהרי אתה מודה לי בנקודה הזאת, הוא לא מודה לו, אלא הכי כמר לי, מה רצה רבי יוסי לומר לרבי מאיר? הלא במוקדשים יודע אני, לא אתה, אני דהאומר רגלה שזו עולה כולה עולה דנפקא לי מיה קודש, אף כשאמר רגלה שזו תמורה תה כולה תמורה וישתכח דהימיר בהימה כולה, וקרינה בהימה בבהימה. זה פסוק שגם נמצא אצל תמורה. המשנה. לפני שנתקדם לתוך המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו קדושת בכור. רב הונה למפרע. רבה מכאן ולהבא. אני משער לעצמי שאנחנו לא הסברנו כמעט כלום, אבל חשוב רק לשמוע את המושגים לפני שנתקדם לתוך הגמרא. קודם המשנה המבקרת המקשה ליליד, אנחנו מדברים על פרה או כבס, שזה לידה ראשונה שלה, הם מולידים כעת בכור. בכור ידוע שיש לו קדושה באופן רגיל, בלי להיכנס לסיפור שהופיע במשנה. בכור שנולד נותנים לו לכהן. בזמן בית המקדש היה הכהן מקריב אותו כקורבן. בזמן הזה שאין בית המקדש, אז מחכים עד שיפול בו מום, כי יש לו קדושה מרחם, בלי שום צורך להקדיש אותו בשונה לשאר קורבנות, הוא קדוש בלידתו. אז יש כעת פרה שמולידה הבכור שלה, וזה לא נגיד לא לידה מיידית או חלקה. אז בינתיים מה קורה? מחתך עבר ומשליך לכלבים. אפשר לעשות כזה דבר, כי כל זמן שלא יצא רובו אין כאן קדושה. נכון אמרנו שבכל יש לו קדושה, אבל זה תלוי בלידתו. אם הוא לא נולד, ולידה זה תלוי ביציאת רובו או ראשו, ניתן לחתוך עבר, כל עבר שיוצא, ולהשליך אותו, להכיל אותו לכלבים. יצא רובו, כאילו רובו כאחת, ואז הוא חתך את זה, הרי זה ייקבר ונפטרת מן הבכורה. בשני המקרים מה שבא אחריו, הלידה השנייה, אינו בכור. רש"י אומר ופטורה מן הבכורה שהבא אחריו אינו בכור, בין שיצא ראשון עבר ובין שיצא רוב כאחת, דה שני לאו פטר רחם הוא, כמו שכתוב בפסוק. רק פטר רחם הוא קדוש בקדושת בכור, לא הבא אחרי הדברים האלו. אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות צורת המעוין, גם יש מספרים בשוליים. אנחנו מציינים שיש מחלוקת, מה שאמרנו בעניין קדושת הבכור, מחלוקת רב הונה ורבה, מחלוקת זו שנויה פעמיים, ואחר כך הגמרא תגיד הוא צריכה. אז יש צורך ללמד את המחלוקת שלהם בשני הדוגמאות. הגמרא, איתמר, יצא שליש של הבכור ומכרו לעובד כוכבים. סתם בכור אתה לא יכול למכור לעובד כוכבים, סתם בכור אתה חייב לתת לכהן. פה שליש יצא, זה לא לידה כי זה לא רובו. הוא מכר את זה לגוי וחזר ויצא שליש אחר. עכשיו בשליש השני אתה עובר את הרוב. רב הונה אמר קדוש, רב אמר אינו קדוש. רק נציין שבהמות שיש לגוי חלק בהם, שותפות בהם, לא חלה קדושת בכור. מה קורה פה? הוא מכר שליש לגוי. הלידה המשיכה. רב הונה אומר שזה יהיה קדוש, ומבחינת מה שהוא מכר לגוי זה יתבטל. ורבא אמר אינו קדוש, רב הונא אמר קדוש, כאן הגמרא מסבירה כסבר, רב הונא אומר למפרע קדוש. וכיוון דנפק לרובי, כשהגעת לנקודת הרוב, עגלי מילתא למפרע דמעיקרא הוי קדוש. וכבר מההתחלה זה לידת בכור, ומאי דזווין לא כלום זווין, הוא לא מכר כלום. רבא אמר אינו קדוש, כסבר מכאן הוא לבא קדוש, הקדושה חלה רק בנקודת הרוב, אין למפרע. אז לפני שהגעת לרוב, גוי כבר היה שותף בזה. ומאי דזווין שפיר זווין, והמחירה היא מחירה גמורה, אין כאן איזו למפרע שיפר את המחירה. רשי מתחת לגמרא, שורה חמישית מסוף העמוד, מכאן הוא לבא, מציאת רוב ואילך הוא קדוש, או בתחילת לידתו חולין הווה ויכול למוכרו כאילו הוא במאה אימו, שרי קדושתו תלוי בלידה, וכיוון למחירתו מחירה, הווה ליד עובי כוכבים באמצע, זה, הסברנו את זה מוקדם יותר, גוי כאילו הוא שותף בו, ותו לא קדיש בשני שלישי האחרונים. שני השלישים האחרונים לא יחול עליהם קדושה, כי כבר הגוי היה מורף כבר מההתחלה, וקדושה לא תופסת באופן למפרע, לכן המחירה מחירה. אם אנחנו רוצים להגיד מחמיר ומקל, ניתן לומר שרב הונא עם השיטה שלו בזה שאומר למפרע, הוא זה חומרה בניגוד לרבה, לומר במקרה הזה מכאן הוא לאבא או קדוש, אתה בעצם מקל. אני אומר את זה לשם המשך הגמרא. אז השיטה של רבה לומר מכאן הוא לאבא קדוש מאפשר לנו להקל פה ובכך לשמור על המחירה לגוי. ממשיך הגמרא, ויעזדו לתמיו, רבה ורב הונא הם לשיטתם הם עקביים, תיתמר יצא שליש. שוב פעם אנחנו מדברים על לידת בכור, ורק נקדים לומר שבכור שנולד בלידה קיסרית לא חל בו קדושת בכור, זה לידה קיסרית רגיל גמור. אנחנו כאן לדבר על לידה משולבת. אז כאן נחזור לגמרא, יצא שליש דרך דופן. רשי מעניין פה אומר תחילה על ידי סם וסכין, ניתוח קיסרי, אבל מה בהמשך, רשי אומר שלוש שורות מהסוף, ובגמר לידה נפתח רחם ויצאו שני שלישים דרך הרגיל. אז עוד פעם, יצא שליש דרך דופן ושני שלישי דרך רחם. רב הונא אמר אינו קדוש, רבא אמר קדוש, רב הונא אמר אינו קדוש, רב הונא לתמיד אמר למפרע קדוש. הנה הוא עקבי, מקדושת הבכור חלה למפרע, ורובה כמה לתי ברחם. אם אנחנו נעשה באחוזים, 33% יצא דרך דופן. אז הרוב, כשמגיעים ל-51% של הלידה, הרוב 33% מתוך 51% היה דרך דופן. ולכן מאחר שאנחנו מסתכלים למפרע, מגדירים את הקדושה למפרע, יוצא כאן כולה, כי אנחנו כן לוקחים בשביל מה היה בהתחלה, כי אומרים למפרע, זה שיטת רב הונא. ורובה כמה, רוב הראשון לא היה דרך רחם, ולכן לא חל קדושת בכור. רב אמר קדוש, במקרה הזה כן חל קדושה. רבא לטעמי, רבא גם לשיטתו, תאמר מכאן ולהבא קדוש. מסתכלים לא למפרע, מסתכלים מי, בנגיד, אחרי שליש הראשון, שהיה דרך דופן, השאר היה דרך לידה רגילה. מכאן ומסתכלים על קדושת בכור, מכאן ולהבא. ומה? רוב הלידה היה, רוב היה דרך רחם, ורובה דרך רחם נפיק. אז יש לנו פה אותו מחלוקת, רב ובבונה, פעמיים. אחד זה היה במקרה של מחירה לגוי, ואחד היה במקרה של לידה קיסרית. למה צריכים ללמד את המחלוקת פעמיים? הוא צריכה, יש צורך. דאי אשמין בה, אם היינו מלמדים את המקרה הראשון, המחירה לגוי, בה כאמר רב הונה. רב הונה אמר בזה למפרע, משום כי אחרת, אם הוא היה אומר מכאן ולהבא דלקולה, הוא לא רצה לנקוט שיטה שהתוצאה שלה תהיה הקלה. לכן בדוגמה הראשונה דווקא שם הוא אמר למפרע, אבל בהך אם לא היינו מלמדים את הדוגמה השנייה דלחומרה, בזה שאומרים מכאן ולהבא במקרה השני אתה יוצא בחומרה, אימה מודי לי לרבה, היה מקום לחשוב שבדוגמה השנייה רב הונה דווקא יודע לרבה, כי הוא שואף להחמיר, להחמרה. ובדוגמה השנייה, איך מגיעים לחומרה? בזה שומעים שהלידה, מסתכלים על הלידה, מכאן ולהבא. ולכן, היה חשוב ללמד שגם במקרה השני, רב הונה, הוא מחזיק בעמדתו למפרע. נכון, זה יוצא לכולה, שהוא לא יהיה קדוש בקדושת בכור, אבל העיקר זה להסתכל למפרע, כך לפי רב הונה. אנחנו ממשיכים לדף עין עמוד א', ויתמר בה, אם היינו מלמדים את הדוגמה השנייה בלבד, בה כמה רבה, אולי רק פה רבה אמר מכאן ולהבא, כי זה נותן חומרה. אבל בה בדוגמה הראשונה במחירה לגוי, באותו שליש הראשון בדוגמה הזאת, אימה מודי ליל רב הונה, אולי רב עצמו היה מודה לרב הונה לומר למפרע, ובכך אנחנו לא מפקיעים קדושת בכור, וזה לחומרה. צריכה, לכן היה צריך ללמד, בנוסף לדוגמה שנייה, ללמד דוגמה ראשונה, כדי להבהיר שרב עקבי בשיטתו מכאן ולבא, למרות שבדוגמה הראשונה יוצא הקלה. אנחנו כעת ממשיכים עם משולשים, אתם רואים, ואנחנו נגיד נקשה, נעלה קושיות על השיטה של רב הונה שאמר למפרע הוא קדוש. תנן, המבקרת המקשה לילי מחתך עבר עבר ומשליך לכלבים, מה שראינו במשנה שלנו. מה קרה פה? מה אליו? מחתך ומניח, הוא צובר את העברים, הוא מחתך, מניח את העבר, עוד עבר יוצא, מחתך ומניח, צובר אותם, וכתוב שיכול להשליך אותם לכלבים. והיא אמרת למפרע הוא קדוש, אם היינו, אם נגיד כמו רב הונה, ייקבר מבעלי, הדין היה צריך להיקבר. הרי אתה מגיע לשלב מסוים שהרוב מונח בפניך, כי חתכת מעינכת, חתכת עינכת, מצטבר רוב אותו ולד, בחור נקרא לו, איך אתה יכול להשליך לכלבים? היה צריך להיות ייקבר בהתאם לקדושת בחור. רש"י בשורה השנייה מחתך ומניח עד שיצא הרוב, ואף אגב שיצא הרוב, והרי החתיכות לפנינו משליכו לכלבים. אי יעמוד בשלמה מכאן ולהבא הוא קדוש, אם אתה תגיד כמו רבה, ומקמי יציאת רוב לא קדיש מידי, ולפני שרוב יוצא לא חל שום קדושה, אנך תיכתכו מקמי אחי. כל העברים האלה שנחתכו לפני הרוב, לפני יציאת הרוב, לא חלה קדושה עליו. אז אין קדושה, אז אין בעיה להשליך לכלבים. אלא יעמד למפרע קדוש, הכיוון דרובה כמן, עכשיו מונח בפנינו רוב הבכור באיברים, יגלה אם יותר ביציאת הרוב, בנקודה שהגעת לרוב, דמעיקרה קדוש לו. אז איך אתה זורק אותם לכלבים? הגמרא עונה, לא. כלומר, ההסבר שמחתך ומניח לא נכון. אך במאי עסקינן, מה קורה באמת במשנה? במחתך ומשליך. וכשאתה מגיע לרוב, אין על מה לחול אותו קדושה למפרע. כאילו באמת קדוש למפרע. אבל אם בכל עבר אתה מיד זורק את זה לכלבים וזה נעלם מן העולם, הכלב אכל אותם, אז לא נשאר על מה שיחול הקדושה כשאתה באמת מגיע לנקודת הרוב. רש"י כאן אומר, לא, מחתך ומשליך, דכיוון דלתנהו, מאחר שהאיברים כבר אינם, מי, כלומר, על מה? מי תחול בשעת גמר יציאת הרוב? מה יחול הקדושה? כבר אין על מה לחול. ואיסור הלקה, אין כאן איזו איסור בזה שאתה זורק עבר לכלבים, דהה כי שדה כמה חולין הווה, כשאתה זרקת את העבר הראשון, הוא עדיין היה חולין. אבל, ביצא השליש, ומחרו לעובד כוכבים, וחזר ויצא שליש אחר, וכולן לפנינו, איקה למימר, איגלה אמילתה, וחילה למפרע, ומבטלה המחירה. נחזור לגמרא. אבל, לפי רב הונה, שאומר בעיקרון למפרע הוא קדוש, מחתך ומניח מי, אז מה באמת תגיד במקרה כזה? ייקבר? כי אומרים הרי רוב מונח בפנינו, יש שם על החול הקדושה למפרע, אז אי אפשר לזרוק לכלבים, אלא מה עושים? קוברים את האיברים האלו. אז אם זה נכון, אם רב הונה צודק, עדתני סיפה, עד שהסיפה מלמדת יצא רובו ייקבר ונפטרה מן הבכורה. הספר של משנה תיאר מצב שהרוב יצא בבת אחת. הרוב יצא והוא חתך את מה שיצא, זה הרוב, צריכים לגבור אותו. לפלוג פליטני בדידי. למה לעבור לדוגמה חדשה, אם אתה רוצה ללמד על כפורה, תישאר בדוגמה הראשונה של עבר עבר. ותגיד כך, במה דמומים, מתי אפשר להשליך לכלבים? במחתך ומשליך עבר עבר, אבל מחתך ומניח ייקבר. זה יותר מתאים למשנה, זה סגנון או מבנה משניות, נשאר באותו דוגמה שהתחלת בו. עכשיו, וזה לא כתוב. שמה? אם אתה מחתך עבר עבר ומניח, זה מראה לנו שהקדושה אינו חל למפרע. כי שוב פעם, אם כן הייתה חלה מפריעה, המשנה הייתה מלמדת ייקבר בדוגמה הזאת, לא בדוגמה החדשה שיצא רובו ייקבר. הגמרא עונה לטובת מבונה והשיטה של המפרע, הכי נמי כמר. דווקא הדוגמה שחשבת זה שיצא רובו, כאילו דוגמה חדשה, זה לא כוונת המשנה. באמת אומרים, מתי אפשר לחתוך עבר ולזרוק את זה לכלבים? במחתך ומשליך, מיד משליך, בלי שיצטברו איברים עד רוב. אבל מחתך ומניח, ואז מצטבר האיברים לפני שזרקת בכלל לכלבים ומצטבר רוב, נעשה כמי שיצא רובו ויקבר. זה כאילו יצא רוב בבת אחת שקדוש למפרע וצריכים לקבור. כלומר גם בעבר עבר יש מצב שיחול הקדושה למפרע ויחייב כפורה, כאילו יצא רוב בבת אחת. עד כאן שיעורנו להיום.